כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
על גדת נהר ישר והסתכל סביבו.
המעבדה, עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון תלמי, והאורחת שלי באולפן היא סיגל גליל, חוקרת ון גוך ותרבות יפן.
כך הכרנו וינסנט ואני, אחי הנבק והפרוע, מסריח מיסורים וגאוני, מסתיר אותי בהצלפות הרוח.
שוב שלום סיגל.
שלום רונה.
בפרק הקודם את לקחת אותנו אל סיפור חייו של ון גוך, ונשארנו באירופה. שמענו על הנידודים שלו בין הולנד לבלגיה לצרפת, דיברנו קצת על הדמות שלו, בעיקר אחרי מותו, רק אז הוא קיבל הכרה, והפך למעין קדוש כזה. סיפרת לנו על טיולים, עלייה לרגל למקומות שהוא חי בהם, צייר בהם, וחתמנו את הפרק האירופי. עכשיו את לוקחת אותנו לפרק מאוד משמעותי שנוגע לבן גוך, והפרק הזה הוא הפרק היפני. הפרק היפני הוא פרק שבו אנחנו נלמד גם על האהבה של ון גוך אל האומנות היפנית, וגם על האימוץ המאוד משונה, אני חייבת להגיד, את תספרי עליו, של היפנים את ון גוך.
כן, נכון. ובעצם זה הנושא שבו המחקר שלי התמקד, הרצאת ון גוך ביפן העכשווית. אבל כדי להבין את זה וכדי ללמוד את השורשים של התופעה הזאת, בעצם כדאי לגלוש אחורה ולראות מה הייתה תרבות יפן או האומנות היפנית עבור ון גוך. אולי יפתיע אותך לשמוע רונה שלווינסנט ון גוך ולתאו אחיו היה אוסף של הדפסי עץ יפנים. האוסף הזה שמור עד היום ומוצג במוזיאון ון גוך באמסטרדם, מונה לפחות 740 הדפסי עץ. זה עצום.
זה המון.
זה עצום, ווינסנט ון גוך, כשהוא חשף את ההדפסים האלה, ההדפסים האלה הגיעו להולנד בעצם כמו נייר עיתון, שהיו אריזות לכלי קרמיקה ופורצלן שהגיעו מיפן. הם לא נחשבו בכלל
ליצירות. היו עוזים אותם בהדפסים.
כן, זה נחשב לנייר עיתון. אבל הצרפתים וההולנדים גילו את זה, והוקמה תנועה שלמה שנקראת הז'פוניזם, שהעריצו את האומנות ההולנדית עם החוקי...
היפנית,
סליחה. עם הפרספקטיבה המיוחדת, עם הצבעוניות המיוחדת, ובאמת... גם בסגנון... האומנות היפנית השפיעה גם על האימפרסיוניסטים, אבל... על ון גוך באופן מיוחד, בתפיסה של הציור האירופאי, שהפך להיות יותר ויותר יפני. אפילו יש גם נושאים יפנים שמבוטאים בציורים האלה, אם זה נשים בקימונו, ואם זה כל מיני, אפילו סדרות של אירוסים שיש אצל ון גוך ואצל קלוד מונה, באים מהשפעות יפניות.
ולפעמים ממש העתיק, נכון?
כן, ציורים? היו לבן גוך כמה ציורים שנקראים בז'רגון המקצועי ז'פונזרי, שהוא לקח ציורים של הדפסי עץ, של הירושיגי, של הוקוסאי, של קייסא איסן, והוא מעתיק אותם כאילו אחד לאחד, טכניקה בצבעי שמן במקום הדפס עץ, והוא לפעמים מוסיף ג'יבריש באותיות, כאילו סימניות יפניות, והוא מוסיף גם בדיחות אישיות משלו, והוא מאוד אוהב, הוא מתאמן בחוקי הפרספקטיבה והצבעוניות היפנית.
שהיא מאוד אחרת.
אחרת
לגמרי. מהזו האירופאית, מהאימפרסיוניזם.
היא שונה לגמרי, אבל ון גוך מוקסם מזה. עכשיו, יתר על כן. אני חושבת שוון גוך היה הז'פוניסט הכי גדול מבין כל הציירים בשלהי המאה ה-19. הוא מצייר את דיוקנו העצמי כנזיר זן בודהיסטי, יפני, והוא מקדיש את הדיוקן הזה לפול גוגן. הוא נותן לו את זה כמתנת חברות של אני וינסנט ון גוך, כאילו אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת על ישו, אבל פה ון גוך כנזיר זן יפני, ההוגה בבודה, כאילו משהו אדם רוחני וכו', הוא מאוד אוהב. באחד המכתבים שלו לתאו, הוא כותב לו, כל האומנות שלי מבוססת על אומנות יפן. יש לו פרקים שהוא כותב על הציורים של הקוסאי ועל החדות הרישום שלו, והוא באמת כותב על היפנים. היפנים הם אנשים שהם כמו פרחים, על התמימות שלהם. הוא מאוד מעריץ אותם, הוא מעריץ את האהבה שלהם לטבע, על הנושאים שלהם, והוא גם מאמץ את ה... ליפנים יש סדרות של מחזוריות הטבע, והוא מאמץ את הדברים האלה, ויש לו סדר, גם לוון גוך סדרות של שדות תחת חיטה, אוכלי תפוחי אדמה, אוכלי עובדי האדמה, בכל מיני סיטואציות.
הוא באמת מכיר את היפנים, סיגל?
לא. יש לו, הייתה לו איזה פנטזיה על יפן. הוא קרא את הספר של פייר לוטי, מדאם קריזנטם. פייר לוטי היה מין מטייל צרפתי כזה, שנסע, ואיש הרפתקאות, נסע ליפן, ואימץ לו איזו גברת, נערה צעירה, אולי בת 13, שהוא כאילו התחתן איתה, והוא כותב את חוויותיו מיפן כאיש אירופאי.
היום זה לא היה פוליטיקלי קורקט.
הרבה דברים לא היו פוליטיקלי קורקט. אבל ון גוך התרשם מה... והיו שם איורים בספר. אז אחת הדמויות של הספר של הקומר, בתהלוכת לוויה, ון גוך לוקח את הדמות הזה ומצייר את הדיוקן שלו כנזיר זן יפני, בדיוק בציור שהוא נתן לפול גוגן. אז יש השפעה, הוא נותן גם לפול גוגן לקרוא את הספר הזה, מדאם קריזנטם. וזה היה סיפור כמו מדאם בטרפליי, סיפור האהבה גדולה והאכזבה הגדולה וכו'.
המערבים... זאת אומרת, זה קצת פנטזיה, זה לא באמת יפן.
לא, לא, הוא דמיין לעצמו את יפן שאנשים בתהוראים, הוא באמת לא הכיר את יפן, חלם להגיע ליפן. וכשהוא הגיע לפרובנס, הוא הרגיש כאילו שהוא מגיע ליפן, מגשים איזה חלום.
לא היה סיכוי שהוא ייסע ליפן באותם הזמנים.
הוא היה עני, לא היה לו פרוטה על הכיס, הוא רעב, לא היה לו אוכל. לפעמים הוא היה מקבל כסף מאחיו תאו, ומזבז את כל הכסף על דוגמניות ובדים וצבעים. הוא היה פשוט רעב.
את יכולה לדמיין, את נסעת, ואנחנו נדבר על זה בפרק הזה הרבה, כן. ליפן, כדי לחקור את העניין הזה, את ההתלהבות של היפנים מוון גוך. יכולת לעצום את העיניים ולדמיין מה היה קורה עם וינסנט, באמת היה מגיע ליפן, נוחת בטוקיו, ונמצא שם?
האמת היא שהשאלה שלך היא מאוד מעניינת. אני, כשהייתי ביפן, זאת הייתה חוויה מאוד אינטנסיבית, שלא יכולתי לחשוב על וינסנט ון גוך, איך הוא היה, אם הוא היה מגיע לשם. הרגשתי, וזה נשמע מיסטי, שאני זאת שמקשימה עבורו את החלום, שאני זאת שנמצאת שם בשבילו, וכל בוקר, בשש וחצי בבוקר, הייתי מתיישבת ליד השולחן במלון, וכותבת לו מכתב, וינסנט אהובי, מתחיל ככה, המכתב היה, ומספרת לו את תולדות יום האתמול, את מי פגשתי, את מי ראיתי, איך חוויתי את יפן, כלומר, היה לי קשר מאוד אישי איתו, כי הייתי לבד, והייתי צריכה לשתף את כל החוויות שעברתי,
שהיו חוויות... והכל כל כך חזק ביפן שצריך לשתף.
מאוד, 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 והאנשים שם היו מדהימים, וגם התגליות שגיליתי שם, היו כל פעם הייתי מגלה איזה תגלית, ואני אומרת, פפאור, וואו, וואו, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות.
עוד מעט גם אנחנו נגלה. אז אמרת שיפן של ון גוך, זאת אומרת פנטזיה, היא לא באמת היפן הקיימת שם, אבל היא משפיעה עליו מאוד בציור ובאומנות. איך היפנים מגלים את ון גוך? איפה זה מתחיל? איפה הנקודה הזאת?
נקודת הראשית מתחילה בתחילת המאה ה-20, ב-1910, מתחילים לכתוב על ון גוך, אנשים שהיו באירופה, בצרפת, בהולנד, ומתחילים לכתוב עליו, על האומן ההולנדי המיוחד הזה. כותבים עליו גם שירים ביפנית. הוא נתפס מן דמות מרתקת שמלהיבה מאוד את היפנים. ב-1923 מגיע אומן יפני אחד, עולה, נוסע לעובר סירואז, מבקר בקבר של וינסנט ון גוך, ועם הבן של דוקטור פול גשה, שהיה הרופא שלו.
ההומאופת שטיפל בו כן, בצרפת.
הם זורעים זרעים של חמניות סביב הקבר. הוא מבקש, אחרי שהוא עוזב, מבקש מפול שישלח לו את הזרעים שצמחו בחמניות, פרחו סביב הקבר ליפן, ואת הגרעינים האלה של החמניות הוא מחלק לאנשים שאוהבים את ון גוך, שגדלו את הפרחים האלה בגינות שלהם.
עד כדי כך, זאת אומרת, זה ממש...
יש כאן איזשהו סיפור שוון גוך נתפס ביפן, כאילו החמניה היא ון גוך, כאילו גלגול נשמות שוון גוך הפך להיות חמניה, וככה פתאום הם מפיצים את ון גוך בכל יפן, כאילו שהוא הפרח, הפרח שפורח, כי הוא צמח מהאדמה שסביב הקבר של ון גוך. יש כאן איזה משהו מאוד מיסטי ומאוד מיסטורי.
והם מתמקדים בחמניה היפנים? את סיפרת בפרק הקודם, ונזכיר אולי למאזינים, שאת התחלת את המסע שלך באקדמיה, כשחיפשת מהו הציור הכי יקר, וגילית שזה החמניות של ון גוך, והם נקנו על ידי חברת ביטוח יפני.
נכון. אני חושבת שהקשר ביפן, החיבור הזה לחמניות, ולמה היפנים מעריצים את ון גוך ואת החמניות שלו, יש לו סיבה מאוד מאוד מיוחדת. רונה, בואי נחשוב, מה זה בעצם החמניה? למה אנחנו קוראים לה חמניה?
היא פונה אל החמה, אל האור.
בדיוק, יש כאן איזשהו הדהוד מהארץ אל השמש.
ארץ השמש העולה.
ארץ השמש העולה, ויפן היא ארץ השמש העולה. וכאן אמטרסו, אלת השמש, היא האימא של כל קיסרי יפן, ככה הם מאמינים עד היום. אז ון גוך, בלי לדעת, בלי להתכוון, הריץ את השמש של פרובנס שחשב שיפן. ואז בעצם היפנים אומרים, וואו, יש פה משהו שמתחבר למהות הלאומית שלנו, לאימא של כל קיסרי יפן, וארץ השמש העולה, באמת, יש כאן חיבור, אני לא יודעת איך להגדיר אותו.
כמעט מיסטי, אמרת.
מיסטי ללאומיות היפנית, כאילו זה משהו באמת בלי שאף אחד יתכוון, אבל לחמניות האלה יש, אני אספר לך עוד משהו יותר מעניין. הציור הראשון שהיפנים קנו ב-1939, היה ציור של חמניות של ון גוך. וינסנט ון גוך צייר 7 ורסיות של חמניות. חלקם כשהוא חיכה לגוגן שיגיע ולקשט את החדר של גוגן, וחלקם בחורף של 1889, אחרי אירוע אוזן, הוא מעתיק מעצמו את החמניות שהוא צייר בסגנונות אחרים. בין החמניות שהוא צייר לפני שגוגן הגיע, היה החמניות שהוא צייר עם רקע כחול, והחמניות הכתומות, הצהובות, יש קונטרסט יפהפה.
שהן נראות כמו אור, הן ממש מהירות.
כן, כן. רכשו אספני אומנות יפנים, וזה נקרא החמניות של, שם העיירה שם, הם גרו ביוקוהמה. בקיצור, האמריקאים, בהפצצות שלהם את יוקוהמה, הפציצו גם את המקום שבו היו את החמניות האלה, והחמניות האלה נעלמו, נעלמו, כן, הופצצו, ואין, אין יותר את החמניות האלה. אז יש קשר עוד יותר של החמניות של ון גוך, שבמלחמה, שמתחברות למלחמה, וזה אוצר יפני נהרס. אז זה סיפור יפני אחד שקשור לחמניות. עכשיו, כשאני ביקרתי בחברת הביטוח יסודה, שחברת ביטוח מאוד גדולה מפורסמת ביפן, הפכה לתאגיד בינלאומי, פגשתי את מנהל הקרן שמממנת את רכישות האומנות, ושאלתי אותו, תגיד לי, מה קרה לכם? 40 מיליון דולר, אתם חברת ביטוח? מה, אין לכם על מה לבזבז את הכסף? למה עשיתם את זה? אז הוא אמר לי, תראי, אנחנו בדיוק חגגנו 100 שנה ב-1888, ורצינו ציור של ון גוך מהתקופה הזאת, ומצאנו שהחמניות זה מה שמתאים לנו, ולכן אנחנו היינו משלמים כל מחיר, ובלבד שהחמניות האלה יגיעו אלינו. והנשיא של החברה בזמנו התבטא, הוא אמר, זאת השקעה פיננסית. אמרתי, איך אתם, מה זאת אומרת השקעה פיננסית? האם
אתם רוצים למכור את זה?
זה בורסה? האם כאילו מה? אתם לא מתייחסים לערך של הציור עצמו? הוא אומר לי, הוא מביא לי איזה גרף, והוא אומר, תסתכלי על הגרף הזה של עליית המניה של יסודה. ככל שוון גוך, מאה שוון גוך היה איתנו, אנחנו עלינו, ואנחנו היינו פעם החברה הרביעית בגודלה ביפן, ועכשיו אנחנו החברה השנייה בגודלה ביפן. וון גוך מביא לנו מזל. עכשיו, אני כחוקרת וגם כאשת תקשורת, יודעת שמה שהם עשו, הם עשו מלאך של מיתוג. הם מתגו את החברה שלהם כחברה של החמניות. הם אחר כך גם קראו לחברה עם הווארי, חמניות. כלומר, יש כאן עניין כלכלי שיווקי ממדרגה ראשונה, שהם מנכסים את ון גוך לעצמם באמצעות החמניות שלו, וככה הם מתקדמים. עכשיו, איזו חברת ביטוח אנשים באים לבקר בבניין שלה? הם שיקנו את החמניות של ון גוך במוזיאון סייג'י טוגו, במגדלי המשרדים שלהם בטוקיו, וכולם נוהרים בתורים ענקיים, מחכים לראות את החמניות של ון גוך. זה נחשב שם משהו מופלא שצריך לחכות כדי לראות אותו. משהו
וזה
משהו...
במגדל של חברת הביטוח,
כן,
המוזיאון הזה.
כן, בקומה 42 של המגדל. אז החברה מקרבת אליה את הלקוחות. הלקוחות אוהבים את החברה לא רק בגלל האינטרסים הכלכליים שלה, אלא בגלל בגלל ההילה של החמניות של ון גוך, וזה מהלך שיווקי מדהים.
פשוט לכאורה אפשר לבקר את זה, מצד שני אני מעדיפה את זה, על כל מיני מהלכים שיווקיים.
עכשיו, איך הם מסבירים את זה? הם אומרים, אנחנו עושים תרומה לקהילה, אנחנו מאפשרים לאנשים לראות את אחד הפלאים הגדולים ביותר בעולם, את ון גוך, ובאמת, זה מין משהו, על באמת בדוחות השנתיים של החברה שאני בדקתי אותם, מספרים על החמניות, וכמה סדנאות לילדים הם עושים לחמניות, וכמה אנשים מגיעים לתערוכות. ב-2003, כשזה היה 150 שנה להולדתו של ון גוך, הם עשו תערוכה מאוד גדולה, והגיעו 1,300,000 איש לתערוכה. השיא בתולדות יפן של אנשים שמגיעים לתערוכה, והם היו ישנים בלילה רק כדי שהם יהיו בין הראשונים שנכנסים לתערוכה.
מעבר לכל דמיון.
כן, והם מאוד מזדהים ומאוד אוהבים. יש להם איזה מין חיבור, אני לא יודעת איך להסביר אותו, אני לא יודעת...
הסברת את השמש, את החמניות,
כן,
את
כן, אבל מבחינת המיסטיקה והמשיכה, אולי כמו החרדים שהולכים למירון, או אולי כמו איזושהי אקסטזה.
שוב קדושה, דיברנו קודם על הנצרות, פה את מספרת על קדושה מסוג אחר.
אחר לגמרי של אסתטיקה, של חילוניות, אבל משהו קדוש, השמש, אלת השמש היא קדושה, הקיסרים הם קדושים. יש משהו מאוד מאוד מעניין בדבר הזה של החיבור, וזה היה הציור הראשון שהיפנים קנו. ב-1990, ריוי סייטו אל הון יפני רוכש את הציור דוקטור גשה במחירה פומבית ב-82.5 מיליון דולר.
זאת אומרת, כפול ממה שנקנו החמניות.
כן, ושוב מקפיץ את שוק האומנות, ושוב, ובסופו של דבר האיש הסתבך, פשט רגל, הדוקטור גשה הזה שלא נמכר ולא נשאר אצלו.
שם זה לא הביא לו מזל בניגוד לחברת הביטוח, המניות שלו לא עלו.
לא, אבל הוא אמר שהוא היה נותן כל דבר, הוא גם ביקש, כשהוא ימות, שישרפו את הדוקטור גשה יחד איתו, עם גופתו, הרי מקובל אצל הבודיסטים לסטרוף, וזה עשה שהעורייה בינלאומית, ואז הוא כינס מסיבת עיתונאים ואמר, לא, התכוונתי שהציור של ון גוך יקר לליבי בדיוק כמו שהגוף שלי, כמו שאני, ולכן רציתי שהוא יעבור אותו תהליך לעולם הנצח. יש כאן דברים נורא מיוחדים בהתייחסות ל... איך לקרוא לזה? לוואו של ון גוך, הדבר הנשגב המיוחד הזה שאתה... אין מילים כמעט לתאר את החוויה הזאת שלהם. עוד תופעות של הערצת ון גוך ביפן שגיליתי של אומנים, שאומן נוסף שהלך וצייר את הקבר של וינסנט ותאו בצבעי שמן, הוא הלך לעובר סירואז, אסף גרגרים מהאדמה סביב הקבר של וינסנט ותאו, שקבורים אחד לצד השני, תמן את הזרעים בתוך הציור שלו קברים של וינסנט ותאו. יש איזה משהו נורא מעניין של להעביר אדמה ממקום אחד למקום שני, ולתמון את זה ביצירת אומנות בהשראת וינסנט ון גוך. אומן יפני נוסף, שב-1985 התחיל ליצור דיוקנאות עצמיים בהשראת וינסנט ון גוך. הוא מצייר את עצמו ומצלם את, קוראים לו מורימורה יסומסה, מצלם את עצמו חבוש אוזן כמו וינסנט ון גוך, או כאחת הדמויות שוינסנט ון גוך מצייר, הילד של הדבר רולן, או הוא מצלם את עצמו בתוך ציור חמניות, ובתוכה הוא כזמרת יפנית פופולרית, והוא קורא לזה Sunflower Singing. וכל זה התחלה לסדרה של היחסים בין יפן והמערב, איך התרבות המערבית משפיעה על היפנים. והוא עושה את זה ספק בהומור, ספק בהזדהות עם ון גוך, וזה ממש מרתק המהלך המיוחד הזה. ואני אספר על עוד דבר שמצאתי, שאני גיליתי. ישנו הר, נקרא הר יהיה, שהוא נמצא לא רחוק מקיוטו, ועל ההר הזה, שם התחיל הבודיזם ביפן. היו שם כל מיני מלחמות, הבודיסטים משם התחילו להתפשט ביפן. ומה שעשו מההר הזה, זה הפך להיות גן מוזיאון פתוח האימפרסיוניסטים. ומה שהם עושים שם, הם שותלים פרחים שמצוירים בציורים של האימפרסיוניסטים, בעונות השנה השונות, כלומר מהציור הם לוקחים ושותלים לתוך האדמה, ויש שם פסל של ון גוך שעשה אוסיפ זדקין, כלומר בהשראת הציור האומן בדרכו לעבודה, פסל יפהפה של ון גוך עם על כתפיו התרמיל וכאן הציור והצבעים, אבל מה שמאוד יפה, הם עושים רפליקות של הציורים של ון גוך בחוץ, על כאן ציור, כאילו צומחות מן האדמה הרפליקות והציורים האלה, והן עשויות מקרמיקה, מפורצלן יפני, והן עמידות בקיץ, בחורף, וזה חוויה כל כך גדולה לראות את הנושאים שהם בחרו, הגשר שוון גוך צייר, והאירוסים שוון גוך צייר, וזה, הם כאילו מקימים את ון גוך לתחייה דרך הרפליקות האלה, שהם לא באמת אמיתיות. אותו דבר עשה את הדיו אנדו בקיוטו. יש לו גן האומנויות היפות. הוא משלב בין שחיות החמדה היפניות, היצירות הכי, לבין שחיות החמדה האירופאיות. אז יש שם ליאונרדו דה וינצ'י, הסעודה האחרונה. יש שם מיכלאנג'לו, יום הדין האחרון. ויש שם גם כמה אימפרסיוניסטים, כמובן. ון גוך, ששני אנשים מטיילים בפרובנס, וזה עשוי, כמובן, שוב, בקרמיקה יפנית, כל אחד יכול לבוא לראות, המים שם זורמים, וזה חוויה מדהימה, ון גוך שם נחשב לאחד האומנים הגדולים בעולם, על ידי תדאו אנדו, שהוא אחד האדריכלים הענקיים, היפנים הענקיים, ובאמת עם שם עולמי.
סיגל, דיברת, כשדיברת על חברת הביטוח שרכשה את החמניות, על מיתוג, ואני רוצה לשאול אותך אם זו דרך אולי של יפן, שבמאה הקודמת, פניה לעולם לא היו מזהירים אחרי מלחמות, אחרי קולוניאליזם מהסוג היפני במרכאות, לפנות אל המערב ולאמץ משהו מתוכו ולצאת אליו בפנים, זאת אומרת, למתג את עצמה לטוב למערב.
זה מאוד מאוד מעניין התופעות האלה שקורות ביפן. מצד אחד, יש קולות יפנים כמו ג'וינצ'ירו טניזאקי, שהוא סופר, שהוא נגד כל השפעת המערב עם האורות של החשמל, והוא בעד לשמר את הקדמה וחיי הפשטות היפנים, והוא אומר, התרבות היפנית היא תרבות של צללים, והתרבות המערבית היא תרבות של אור. היפנים, גם אפילו, גם האדריכל היפני שבנה את מוזיאון ון גוך, את האגף החדש, הוא כותב על זה כמאה ספרים, על היחסים בין המערב ליפן, והוא אומר, החשיבה המערבית היא חשיבה של כן ולא. החשיבה היפנית היא חשיבה דיאלוגית, היא של גם וגם, של יין ויאנג, ואנחנו שונים לגמרי בצורת החשיבה, ובאמת העולם הבודיסטי הוא אחר, גם מה שדיברנו על גלגול נשמות וכו'. והעניין הזה הוא מאוד מאוד מעניין. היפנים, ג'וינצ'ירו טניזאקי התנגד, והוא כותב איזשהו ספר בשבח הצללים, נגד התרבות המערבית שמאומצת בכזה חיבוק גדול על ידי היפנים מאז מייג'י. ומה שיפן עושה עכשיו, היא מנסה, קוראים לזה, יש לזה אפילו מושג, Cool Japan, שיפן מנסה לשדר את עצמה למערב, לעולם, ולהתקבל מחדש על ידי הקוליות שלה, על ידי האומנות שלה, על ידי האופנה שלה, על ידי הדברים המיוחדים, האוכל היפני, לא דרך, כי יפן בשנות ה-80, ה-90, הייתה איום על המערב, עם הבום הכלכלי שלה, והעולם מאוד פחד ממנה, כאילו, במיוחד ארצות הברית. אז יפן החליטה, אני חושבת באופן מודע, למה הם בנו את מוזיאון ון גוך, שהוא בעצם העקרונות האדריכליים שלו הם עקרונות פילוסופיים יפניים, שזה אמור היה להיות גן זן בעצם, אף אחד לא מבין את זה, מה זה עושה בסביבה האירופאית הזאת, אבל זה לשתול את הזרעים של האסתטיקה היפנית, ולעבוד על התודעה האירופאית, בלי שאף אחד מרגיש. כלומר, וזה חשוב להם, זה ממש קטע של, אני רוצה שתתקרבו אלינו, דרך הדברים שהם אסתטיקה, שהבניין יספר סיפור, ואנחנו לא נלחם, לא בכלכלה, אנחנו נתרום, אנחנו להפך, היפנים ייתנו את הכסף לבנות את הבניין הזה. אז יש כאן איזה דיאלוג מאוד עדין, מאוד מעניין.
מאוד מודע, זאת אומרת, היפנים כן, עושים את זה במודע?
כן, כן, זה נקרא Cool Japan, והם תורמים.
מאיזה שנה פחות או יותר Cool Japan?
תראי, מוזיאון ון גוך הוקם ב-1999, האגף החדש של מוזיאון ון גוך, וזה עורר, לקח, בהולנד לקח כמעט עשור שאישרו את התוכנית המוזרה הזאת, לא רצו, לא, זה נראה לגמרי אבם בסביבה שלו. בסופו של דבר הם הצליחו, ומלכת הולנד באה וחנכה את האגף החדש יחד עם האדריכל היפני. יפן נכנסה לשם חזק, והיא גם מוסיפה סביב המוזיאון שדרת עצי דובדבן, העץ הלאומי של יפן, אבל זה כל כך...
סביב המוזיאון בהולנד.
80 עצי דובדבן נשתלו, ואני הולכת לשם באביב ונהנית מהפריחה.
ולכאורה מה הקשר?
סקורה בלב אמסטרדם. וככה יפנים, Cool Japan, בצורה של הקול, של הנעימות, של לשדר משהו שמקסים, שמאפנית, בלי לדבר, בלי להפעיל כוח, אבל זה העוצמה השקטה של יפן.
וזה חודר למערב. עכשיו, הם באמת אוהבים את ון גוך, תיארת את האימוץ שלו, את הבאמת קדושה, הם מביאים אדמה שהוא מקברו, הם אוהבים אותו, אבל הם יודעים להשתמש בזה גם, באהבה הזאת, קל להם לאמץ אותו, ואז להפיק מזה איזשהו יתרון במערב.
כן, בהקשר הזה, אני הגעתי למסקנה שעבור יפנים, וינסנט ון גוך הוא יותר יפני מיפני. למה? ויש הקשרים נוספים. הרי ביפן יש את המסורת של הסמוראים, של הסמוראים שמתאבדים, שלמען הדיימיו, למען האדון שלהם, הנאמנות אצלהם, זה דבר ראשון במעלה, זה לא נחשב דבר, זה נחשב דבר מאוד נעלה להתאבד בשביל האדון שלך. והם תופסים את ון גוך שהוא היה נאמן לאומנות. הוא התאבד בשביל האומנות, הוא חי ומת בשביל האומנות שלו. אז מבחינתם הוא סוג של סמוראי שחי לפי קוד של כבוד יפני מאוד מאוד רציני. ולכן אני חושבת שזאת הסיבה התת מודעת ההיסטורית היפנית, שבגללה הם כל כך כל כך מאמצים אותו, ובצורה באמת כל כך מיסטית שאנחנו לא מסוגלים להבין.
כן. זאת אומרת, זה סיפור חיים הזה שבמערב מעורר תמיה, וכל הזמן מדברים שיגעון, לא שיגעון, עוסקים בזה בלי הרף. אצל היפנים זה נכנס לאיזה משהו בתרבות שקל להכיל אותו.
זה לא רק קל להכיל אותו, זה נושא להרצה. אתה חי לפי הקודים העתיקים שלנו. כל הכבוד לך, אתה כמונו, אתה משלנו. כלומר, איך שהוא ון גוך הגיע ליפן גם בלי שהוא...
שותף לשם.
שהוא הגיע לשם באמת. אז זה באמת הדבר המקסים, ואני רוצה לספר לך עוד משהו. הגעתי לאומורי. אומורי היא עירה בצפון יפן, ושם הקימו מוזיאון לזכרו של שיקו מונאקטה. שיקו מונאקטה הוא אומן את פס עץ יפני, שחי במאה ה-20. הוא נחשב לאוצר לאומי חי בעודו בחייו, כי הוא באמת פיתח את הנושא הזה של את פסי העץ, והגיעו לו הישגים מדהימים. ואותו שיקו מונאקטה הכריז שהוא רוצה להיות ון גוך היפני. ככה. והוא גם צייר, כמו שוון גוך העתיק לשמן את הציורים היפניים, שיקו מונאקטה העתיק חמניות, בשמן, כלומר, האומנות שלו זה את פסי עץ, אבל הוא היה חייב להתנסות במדיום ובטכניקה של ון גוך כדי להרגיש ון גוך. ואני מגיעה לראיין את מנהל המוזיאון, את ג'ירו אונו, אדם מקסים, והוא מטייל איתי, מראה לי את המוזיאון, את ההדפסים שלו, מספר לי את הסיפור, אני רואה סרט, ופתאום אני רואה מתחת לחדר המדרגות ארגז, ארגז קרטון, ויש שם ראשי חמניות. ואני שואלת אותו, מה זה? הוא אומר לי, it's a secret. אמרתי, מה זאת אומרת? איזה סוד?
תגלה לי.
אז הוא אומר לי, תשמעי, ראשי החמניות האלה, זה חמניות שאנחנו גידלנו כאן, יש שם גן סלעים מסביב למוזיאון, ומסביב לגן הסלעים הם גידלו חמניות. את הזרעים לחמניות האלה שאנחנו גידלנו, הבאנו מארל. הם צמחו בארל בעירה שוון גוך.
יש שם ממש תעשיית זרעים, כבר הזכרת לך את זרעים שהטיסו ליפן, ופה...
אז פה את הזרעים, עכשיו, ומה אנחנו עושים? אנחנו מביאים את כל ילדי בית הספר, ששיקו מונקתה למד בו, ואחר כך גם לימד בו, ואנחנו מלמדים אותם שהם יזרעו את הזרעים בגן של שיקו מונקתה, בגן המוזיאון, ויראו ככה אנחנו מלמדים אותם על מורשת ון גוך ומורשת שיקו מונקתה, דרך החמניות שמסמלות גם את ון גוך וגם את... תראי כמה מדהים. גלגולים הסיפור מדהים. הזה עובר. וכל פעם שאני שומעת דבר כזה, אני אומרת, וואו, איך יכול להיות?
איך יכול להיות שהחמניות שהן בכלל הולנדיות שם, פתאום הופכות להיות נכס יפני?
עכשיו, זה לא רק באזורים המוסדיים והמובנים האלה, זה גם בתרבות העממית. פתאום גיליתי, כשנכנסתי לנושא הזה של החמניות, בציורים באמנות היפנית לא היו חמניות עד למאה ה-20, לא היו, רק בעקבות ון גוך, כשהחמניות הגיעו, ראו את החמניות של ון גוך, התחילו להגיע החמניות גם ליפן. ומתחילות להופיע גם בציור וגם באמנות וגם על פרגודים. אבל העניין הזה של התופעות, יש ביפן חגיגת הסקורה, חגיגת פריחת הדובדבן, ההנמי, הצפייה בדובדבן, זה משהו, זה לא יודעת אם כל זה ספורט, אלא השתאות לאומית כזאת מהיופי, יש להם את היפנים.
חג הטבע שלהם.
חג הטבע היפה והפורח.
באפריל להם, או מאי, כן. כן.
ויש להם גם עוד פסטיבל פרחים ופסטיבל האירוסים, שזה קטע גם מהאגדות היפניות שהם מעריצים את האירוס, בחצר הקיסר גידלו אירוסים, והאירוס מופיע גם בהדפסי עץ שהיו אצל ון גוך ותאו. אבל חמניות לא היו, ופתאום התחילו לעשות פסטיבלי חמניות, ואת יכולה לראות שדות חמניות ענקיים, צהובים, ואנשים שחמניות גבוהים הם מטיילים בשדות האלה, ונהנים מכל הצהוב והיופי הזה. וכבר דיברנו על הקשר בין החמנייה לשמש, אבל זה לא מגיע מיפן, זה מגיע ממקום אחר, מאירופה. אבל זה מגיע בתיווך של וינסנט ון גוך.
מדהים, וזה הופך לפסטיבל, זאת אומרת, זה הופך לחלק מחגיגות
כן,
של העם היפני.
המשפחות נוסעות ומטיילות ונהנות, וזה בכלל, הפריחה היא בקיץ, ופריחה בתחילת הסתיו.
לא, צריך הרבה שמש לחמניות.
כן, אז מגדלים את זה, וזהו. עכשיו, הסיפור מצמרר שקשור לחמניות, זה באמת קרה אחרי שהתחלתי את המחקר שלי, ולא ציפיתי ולא חשבתי שזה יקרה, מתחבר לצונמי, לטרגדיה, לאסון הנוראי, שבו קיפחו את חייהם מאות אלפי אנשים. חברת הביטוח יסודה, שהחמניות נמצאת, הציור החמניות נמצא במוזיאון שלהם, ולא יוצא את דלת המוזיאון, החליטו אחרי הצונמי לקחת את הציור הזה לשים אותו במרכז תערוכה של פרחים, שמביאים אותם, משנעים אותם לסנדאי, למקום שבו היה הצונמי, אסון הצונמי. והם אומרים, הסיפור של החמניות נועד לעודד את רוחם של האנשים ששרדו את הצונמי. כלומר, הם תופסים שלחמניות יש איזשהו כוח מיסטי של העצמה רגשית או... שאנשים יוכלו לחיות את החיים קצת יותר טוב, להתמודד עם הקשיים אחרי שהם נפרדו מאנשים שהיו קרובים לליבם, אחרי כל ההרס שאיבדו את כל היקר להם.
זה עד כדי כך סמל, זאת אומרת, היית מצפה שביפן, אני לרגע עושה את זה שטחי, יביאו איזה משהו שקשור לסאקורה, לפריחת הדובדבן, או לאחד הסמלים שנטועים בתרבות היפנית, אבל לא חסרים שם סמלים, זאת תרבות מאוד, עוד עתיקה ומלאה. וכשיש אסון, מה שמביאים זה את הציור של החמניות.
כן, זה נחשב כאילו משהו בעל כוחות מגיעים לרפא את הנפש. שזה פשוט מדהים. ומה שאת אומרת, שהסקורה היא באמת הפרח הלאומי של יפן, זה ממש נכון, כי זה לא סתם שאנשים הולכים ורואים וצופים, אלא הטייסים היפנים, הטייסי הקמיקזה במלחמת העולם השנייה, לפני שהם היו עולים למטוס, היו מנופפים בידם עם ענף של עץ דובדבן, פורח. זה היה, ולוקחים אתם שישמור עליהם. כלומר, מה ישמור? הם נסו למשימת התאבדות, אבל הם רוצים למות עם הפריחה של עץ הדובדבן.
הסמל היפני, ופתאום הסמל היפני מגיע מהולנד מוואן גוך.
זה מדהים. זה מדהים.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, סיגל גליל, חוקרת האומנות, רוב היפנים, זאת אומרת, אני לא מדברת על שוחרי האמנות או מנהלי חברת הביטוח, הם יודעים על הקשר הזה לוואן גוך, הם מכירים את הדמות שלו, או שהחמנייה כבר מנותקת ממנו?
אני חושבת שאין יפני שלא יודע על וואן גוך, ואין יפני שלא מזהה את וואן גוך עם החמנייה. ועוד הקשר שאיכשהו נחשפתי אליו בעקבות הצונמי, כי אנחנו פה הזדעזענו כל קהיליית חוקרי יפן, זה היה נורא בשבילנו כל מה שקרה שם, היה סיפור שמתחיל בתכונות של כנראה של צמח החמנייה לספוג רדיואקטיביות, והם נטעו שם בסביבות שננגעו בקרינה הרדיואקטיבית, כי הרי גם קורים אטומים שם זזו
והייתה
נשורת, הייתה נשורת של קרינה וכו', נטעו, זרעו שם זרעי חמניות כדי לטהר את האדמה מן הקרינה. אבל הנושא הזה, חוץ מהסיפור הזה, הפך להיות גם סיפור לאומי, שאספו זרעי חמניות מכל יפן, והביאו את ילדי יפן מכל האזורים ביפן, לאזורים שנפגעו באסון הצונמי, כדי לזרוע שם חמניות. ואת רואה את הילדים הקטנים עם האצבעות הקטנות, זורעים את הזרעים הקטנים בתוך החמנייה, והטלוויזיה היפנית, NHK, שידרה אחר כך, אחרי כשהחמניות פרחו, מה קרה? אז מראים שם דמות של עיקר יפני, שכל המשפחה שלו נספתה בצונמי, עומד ליד ראש החמנייה, והיא בערך כמו ראשו, והוא אומר, החמנייה הזאת מזכירה לי את אשתי, שנספתה ונלקחה על ידי הצונמי. אז יש כאן דברים פשוט מצמררים.
זה מיסטי, תשמעי, כשהזמנתי אותך לתוכנית על וואן גוך, אני לא חשבתי שנדבר על מיסטיקה.
את רצית על המחקרים שלי, אלה המחקרים שלי.
לא, זה נהדר, שלא ישמע כתלונה, סיגל, אני פשוט מופתעת עד כמה זה מיסטי באמת. את מספרת על האסון של הכור הגרעיני, ועל מישהו שהנחמה שלו היא הפרח הזה. זה כל כך יפני גם לאמץ בטוטליות כזאת.
כן.
דברים, כי אנחנו, זאת אומרת, גם לנו יש סמלים שלנו, אנחנו טוטלים כלפי עצמנו, אבל לאמץ ככה, זאת אומרת, בבת אחת לתוך התרבות את הדבר הזה, זה מטורף.
כן, וזה מה שמרתק, זה מה שמרתק לראות, את יכולה להגדיר יפניות בכל מיני דרכים, אבל לראות את זה דרך הפילטר, איך שמתייחסים לוואן גוך ולחמניות שלו, זה וואו. ואת מגלה את זה בכל צד, בכל מקום שאת הולכת, פתאום צצות עובדות כאלה שאת לא מאמינה, את כל פעם פוערת עיניים בתימהון, וואו, איך זה קורה כאן? זה באמת התהליך של, מאוד מרתק של מחקר. אני במהלך מחקר פגשתי גם עוצרים, גם נעלי מוזיאונים, גם אומנים, וכל אחד נתן לי את התובנות, והדבר הכי מדהים, שחוץ ממנהל הקרן היפנית שקנתה את החמניות ב-40 מיליון דולר, שאמר לי, he's considered as a god, כאילו, קראו לה
מנהל.
כן, טומיוקי אובה, פגשתי את אחד העוצרים החשובים ביפן, הוא גר אמנם ביוקוהמה, שהקים את המוזיאון היפני לאמנות מודרנית מערבית. ואנחנו הלכנו ליחד לסיורי גלריות, דיברנו על וואן גוך וכו', וככה לארוחת ערב כזאת אני אמרת לו, טוב, בוא, to sum up, what is Vincent Van Gogh for you? How he's considered in Japan. הוא אמר לי בדיוק אותה תשובה, he's considered as a god.
כלומר, בשבילך הוא אל בשבילי, הוא נחשב אל.
זה איש אקדמיה, איש מקצוע, איש אומנות. את מסתכלת, אחר כך לפעמים אמרתי לעצמי, ביפן יש אולי 8 מיליון אלים. אז השאלה באיזה מושגים הוא מדבר, האלים היפנים או האלים של הדתות המונותאיסטיות? כלומר, זה עורר במחשבות איזה סוג של אל וינסנט ון גוך עבור היפנים. זה עדיין נותרה שאלה פתוחה מבחינתי. יש באמת כמה דברים מרתקים בחשיפה הזאת של הערצה שעוברת את כל שכבות האוכלוסייה. כלומר, את רואה את הפסטיבלים שכל האנשים נוערים, פסטיבלי החמניות, זה לא נשאר רק במוזיאונים, זה בלי הסברים. זה פשוט הופך להיות עוד סממן של התרבות היפנית שאוהבת פרחים ופתאום מאמצת פרח חדש שלא היה לפני כן שם ביפן. וזה ממש מרתק לראות לא רק שכבת האומנים. עכשיו, עוד דבר מדהים, הם כל כך מעריצים את ון גוך, שאיזה אומן יפני החליט, חיפש איזה מקום ביפן שדומה לארל, דווקא ארל, שוון גוך התפתח בו והפך להיות ון גוך, והקים שם מצבות לווינסנט ון גוך, לתאו ון גוך וליוהנה ון גוך.
מדהים.
והם עשו שם חגיגה מאוד גדולה, הקימו גן ון גוך, עשו חגיגה מאוד גדולה, שהגיעו שרי התרבות והאומנות.
יפנים מאוד אוהבים מצבות, יש להם עניין עם מצבות, הרי יש להם ללכת לבית קברות ביפן, זה לא כמו בתי קברות בארץ, זה פסלים, וזה משהו מדהים.
אני
תכף
אספר לך משהו נוסף על בתי קברות, את מזכירה לי ששכחתי לספר קודם, אבל העניין הזה של הביאו כהן שינטו לחנוך את הטקס הקדוש הזה, הביאו את שר התרבות היפני.
הם הפכו אותו לשלם, זאת אומרת, כן. הם עשו לו קבורה ביפן, כביכול לוון גוך, יפנית.
אבל לא רק לו, גם לתאו וגם ליוהנה, וגם שר התרבות ההולנדי, וגם שר התרבות הצרפתי, עשו חגיגה מטורפת להקים, שוון גוך יהיה גם שלהם. עכשיו, אפרופו בתי קברות, אותו שיקו מונקטה, האומן שרצה להיות ון גוך, ובמוזיאון שלו גיליתי את הסוד שמגדלים חמניות שהזרעים שלהם הגיעו מארל, הוא ביקש בצוואה שלו, וזה מנהל המוזיאון נתן לי את הטקסט של הצוואה, שהקבר שלו יעוצב, המצבה על הקבר תעוצב לפי הכותרת של המצבה בקבר של ון גוך, כדי שבנצח הם יהיו באותו משכן, במשכן דומה, בחיי הנצח. וזה מרתק. עכשיו, אני במסע שלי ליפן, הסתובבתי שם עם העוזרת של מנהל המוזיאון, בין בתי הקברות, לחפש את המצבה של שיקו מונקטה, לראות אם זה באמת דומה למצבה של וינסנט ון גוך.
מצאתם?
מצאנו. עכשיו, איך גילינו? כאילו התברברנו, אבל יש פיקטוגרמות שלטים, שהם ציור של חמנייה וחץ. ככה, תלך בעקבות החמנייה ובעקבות החץ. ואז הגענו לקבר של שיקו מונקטה, ובאמת החלק העליון, הגב של המצבה, בדיוק כמו הקבר של וינסנט ון גוך. אז יש איזה משהו עם ההזדהות הטוטלית, שאני לא רוצה...
אחרי המוות אפילו.
לא רוצה רק בחיי להיות ון גוך היפני.
אחרי המוות.
אלא בנצח. וכל הולדת וימי המוות של אותו שיקו מונקטה, שנערכים במוזיאון שלו, מלא פרחים צהובים, חמניות, זרים ענקיים אלה חמניות, שורות ארוכות מלאות חמניות.
שמי זה?
זה פשוט מדהים, האימוץ החזותי הזה של ון גוך ויפן, ודרך האומנות, והדרך להקים אותו לתחייה, כל פעם מחדש, דרך...
לזרוע זרעים, כן. ופסטיבלים, ו... אני חושבת שזו התוכנית שהקלטתי, שאמרתי בה הכי הרבה פעמים את המילה מדהים. אני לא יכולה להפסיק להגיד את המילה הזאת, סיגל גליל. אנחנו צריכות לסיים, אבל זה הפרק היפני שבו סיפרת לנו בעצם, לכאורה זה שוב אותו קדוש, אבל זה לא, זה ממקום אחר לגמרי. זאת אומרת, יפן מאמצת את ון גוך אל חיקה, גם כדי למתג את עצמה, כמו שאמרנו, מאותו ציור בחברת הביטוח החמניות, אבל היא באמת מאמצת אותה אל תוכה ובולעת אותו ורוצה גם את אחרי המוות. זאת אומרת, אמרת, יפה, ון גוך יותר יפני מיפני. זאת אומרת, היא הופכת אותו לחלק ממנה. כן. וזאת הטוטליות המדהימה. תודה רבה על הפרק הזה. סיגל גליל, חוקרת האומנות, חוקרת ון גוך ותרבות יפן, תודה.
תודה רבה רונה, לעונג היה לי.
גם לי, אז נודה גם לירדן מרציאנו שנמצאת על ההפקה. אנחנו כאן במעבדה, בעוד פרק, אנחנו נשמע גם על הקשר הישראלי, עוד נותר לנו, אני מאוד סקרנית אחרי הפרקים האלה, תפתיע אותי. סיגל גליל, תודה רבה, תודה למאזינים.
להתראות.
כך הכרנו וינסנט ואני, אחי הנבק והפרוע, מסריח מיסורים וגאונים.